הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
הנה שישה דברים פחות ידועים על גולדה מאיר. את הפעילות הציבורית שלה היא החלה בגיל 11, כשארגנה עצרת התרמה לטובת תלמידים מעוטי יכולת בבית ספרה, שלא יכלו לרכוש ספרי לימוד. היא גייסה 100 מיליון דולר מיהדות ארצות הברית בזמן מלחמת השחרור, סכום שמוערך בכשליש מעלות המלחמה, כאשר רובו מימן עבור ישראל רכישת נשק מצ'כיה. היא הסדה את המוסד לביטוח לאומי, וכשרת העבודה היא קידמה ויזמה את מרבית החוקים הסוציאליים המוכרים לנו היום, כמו חופשות שנתיות, מענקי הלידה, קצבאות נכות וזקנה, ואפילו את קורסי ההכשרה המקצועית. במהלך 3 שנות כהונתה הראשונות כראש הממשלה, היא סרבה להעסיק דובר. תארו לעצמכם מהלך כזה כיום, לשכת ראש ממשלה כמעט ללא תקשורת. היא בכתה פעמיים בפומבי, כך לפחות העידה על עצמה. פעם ראשונה כשחתמה על מגילת העצמאות, באותו יום מכונן בה' באייר תש"ח, ובפעם השנייה כשהגיעה לשדה התעופה לוד בעיצומה של מלחמת יום כיפור, כדי לחזות מקרוב בהגעת הרכבת האווירית האמריקנית עם הסיוע הצבאי, שכלל מטוסים, טילים ועוד אלפי טונות של ציוד צבאי. מבחינתה, זה היה הרגע שבו המלחמה הוכרעה לטובת ישראל, והיא האזרח הראשון במדינה שקיבל דרכון ישראלי. זה היה בחודש מאי 1948, אז קראו לדרכון תעודת מסע, ולקח הרבה פחות זמן להנפיק אותה בהשוואה להיום. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, והפעם נדבר על הפוליטיקאית הישראלית הבכירה ביותר בתולדות המדינה. האישה היחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל, והאישה הראשונה בעולם המערבי אי פעם להתמנות לתפקיד, גולדה מאיר. במלאת 50 שנים למלחמת יום כיפור שנציין בקרוב, נדבר היום על המלחמה ששינתה את ישראל מקצה לקצה, כמו גם את גורלה הפוליטי של גולדה מאיר. כאן לצידי הסופרת המצליחה, הפורה והמוכשרת, גליל אהרון פדר עמית, שלאחרונה פרסמה רומן ביוגרפי על גולדה מאיר בשם פלדה רכה. שלום גלילה.
שלום.
לא נתיימר להקיף את כל 80 שנות חייה הסוערות והמרתקות של גולדה מאיר, אבל כן ננסה לפצח בשיחה הזאת את הדמות שלה, שמצד אחד הייתה ונותרה דמות נערצת בחול, בעיקר בקרב יהודי התפוצות, ופה בארץ היא נותרה שנויה במחלוקת, למרות שאולי ממרחק הזמן מתחיל להתפתח נרטיב אחר סביבה, קצת יותר סובלני, סלחני ואמפתי. ספר שלך אולי הוא חלק ממנו, אבל יותר מ-40 שנה חלפו מאז שהיא הלכה לעולמה, ועדיין אישיותה נתקלת בלא מעט מאמורות בזיכרון הקולקטיבי הישראלי. למה בעצם?
גולדה מאיר, אנחנו יודעים, הייתה ראש הממשלה, או ראשת הממשלה, יש ויכוח אם מותר להגיד ראשת...
אפשר,
או...
אפשר לגמרי.
כן. בזמן מלחמת יום כיפור, ולכן היא סופגת את כל התסכול שלנו, ממלחמת יום כיפור. אבל, אם לא הייתה גולדה מאיר, ראש הממשלה במלחמת יום כיפור, ובמקומה היה מי שהיה, בא בחשבון, פנחס ספיר, שהיה שר האוצר, שלא הסכים לעמוד בראש המערך באותה תקופה.
או יגאל אלון, או דיין.
רגע, תכף אנחנו כן. נגיע גם ליגאל אלון ומשה דיין. אז מצבו היה בדיוק אותו דבר, כי גם משה דיין מצבו היה יותר גרוע, ויגאל אלון גם כן מצבו היה יותר גרוע, מדוע? כי הם, גם הוא וגם משה דיין יותר הבינו בצבא, מאשר פנחס ספיר וגולדה מאיר. עכשיו, הייתה ועדה, ועדת אגרנט, ששמחנו עליה, וחקרה, על מי המוטלת האחריות, ומצא את גולדה מאיר, לא אחראית לאסון שקרה. היא מצאה אחרים אחראים בצבא. עכשיו נשאלת תמיד השאלה, מדוע ראש ממשלה יכול או לא יכול לקחת על עצמו אחריות צבאית. גולדה מאיר, מבחינתי, היא שעיר לעזאזל, הוועדה נקטה אותה, אבל בזיכרון הקולקטיבי היא הייתה ראש הממשלה, ולכן היא אשמה בכל. אני קיבלתי הרבה תגובות על הספר שלי, קיללו אותי אנשים...
באמת?
כן, שהיו במלחמה, ומאשימים אותה שהיא רצחה, במילים האלה אמרו לי, היא רצחה אלפי חיילים. עד כדי כך מגיע... הצורך להשליך על בן אדם אחד את כל התסכולים.
כי האשמה היא לא רק במה שקרה במלחמה, אלא גם הרבה מה שקרה לפני. זאת אומרת, מאשימים אותה בסרבנות, בסרבנות לכל מיני תהליכים מדיניים שאולי היה אפשר לעשות, להצעות שהיא קיבלה והתעלמה מהן. זאת אומרת, זה לא רק, את יודעת, השישה באוקטובר, זה גם כל השנים שקדמו.
נכון, אבל כל השנים שקדמו יש לה הסברים. למדוע היא דחתה את מה שהיא דחתה. לטענתה, ההצעה שהיא קיבלה מסעדת הייתה שונה מההסכם שבגין וסעדת הגיעו אליו, והיא לא יכלה לקבל את ההצעות שלו, שהוא אמר, קודם תיסוגו ואחר כך נדבר. קודם תיסוגו ואחר כך נדבר, זה מחיר כבד מדי לשלם, כאשר אתה לא יודע לאן יובילו אותך השיחות. אבל תמיד נשאלת השאלה, האם במצבה מישהו אחר היה נוהג אחרת. גולדה מאיר כאישה, וזה מה שעניין אותי מאוד מאוד בסיפור שלי, זה החוט המתמשך מהילדה לאישה, ומהאישה לראש הממשלה.
יש טענה שלאישה, בחירה ככל שתהיה, מותר לטעות רק פעם אחת. בשעה שלגברים שנמצאים בעמדות מקבילות, מותר לקבל מדי פעם החלטות לא טובות. למרות השיפוט המחמיר כלפי נשים לא ממש מפתיע, היחס לגולדה הוא באמת חריג. כנראה לאור התרומה האדירה שלה מצד אחד למפעל הציוני, אבל מצד שני הצל הגדול של המחיר של המלחמה, ומעניין אותי דעתך, יכול להיות שגם בגלל שהיא אישה, זה חלק מהביקורת הזאת שתלווה אותה כל, לאורך כל ההיסטוריה שלנו?
אין ספק שבאותה תקופה, אולי היום טיפה זה השתנה, התפיסה הייתה שהיכולת של אישה להבין בצבא, היא דלה ביותר, ושאם זה היה גבר, הוא היה מבין יותר, למרות שאנחנו ראינו גברים שלא מבינים בכלל בצבא. אבל היה עוד משהו באישה שהיא גולדה, כי גולדה היא גם אישה וגם מתיימרת לא להיות אישה. זאת אומרת, היא התיימרה להנהיג לא כאישה, אלא כמנהיגה. כל ההתנהלות שלה, כל הביגוד שלה, הנעליים שלה, נעלי גולדה, הטיפוח הנשי שלה.
שלא היה.
שלא היה לה. מעולם לא הלך לכיוון הנשי, למרות שבצעירותה היא הייתה מחוזרת מאוד על ידי מיטב הגברים שהיו אז. ואין ספק שמשהו בהתנהלות האי-נשית שלה, אוסיף עוד שמן למדורה, כי אם היא רק אישה, אז לפחות שיהיה לה אכן של אישה, אבל היא גם את הדבר הזה לא סיגלה לעצמה. יש סיפור שאומרים לה שכשהיא שליחה דיפלומטית, והיא באה לקוקטלים רשמיים, אז היא צריכה כפפות, וכפפה אחת על כף היד, וכפפה אחת על פרק היד, כאילו היד חשופה. אז היא אמרה, טוב, תכינו לי שלוש כפפות. אמרו לה, למה שלוש? אז היא אמרה, כי שתי כפפות על הידיים, ואחת על היד. לא היו לה בכלל כל
הגינונים.
כל העניינים הנשיים האלה היו ממנה והלאה. ואני חושבת שיותר אהבו אותה בסופו של יום בזיכרון כסבתא מאשר כאישה. אז לחובתה היה גם זה שאישה לא מבינה בענייני צבא, אז בכלל למה היא לקחה על עצמה את תפקיד ראש הממשלה, אם מלכתחילה לא הייתה צריכה להסכים לזה, והדבר השני, אם היא כבר אישה, אז למה היא לא משתמשת בכל האמצעים הנשיים שיש לנשים?
כן, אז בואי נשמע קטע קצר מהנאום הבלתי נשכח שלה כמה שעות אחרי פרוץ המלחמה.
בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם ערכו סדרה של תקיפות מן האוויר, בשריונים ובארטילריה, בסיני וברמת הגולן. צהל נלחם והודף את ההתקפה. לאויב נגרמו עבדות רציניות. שריטי מצרים וסוריה תכננו מזה זמן רב את הפרת הפסקת האש. תוקפנו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב מלחמה שערה. אנו לא הופתענו.
מעניין אותי אם את חושבת שזה הרגע שבעצם מתחיל לסמל את, את הדעיכה, את הסוף.
גולדה מאיר, עכשיו נפתחו ארכיונים של המלחמה, והרבה מידע זורם החוצה, זה אחרי שהספר שלי כבר יצא, נפתחו ארכיונים, ויש הרבה שמתעסקים בזה. גולדה מאיר אומרים שבסופו של דבר, אחרי שפרצה המלחמה, היא הייתה הגבר היחיד שניהל את העניינים. כי דיין אמר...
דיין התפרק באיזשהו כן, שלב בכלל.
כן, חורבן הבית השלישי, והיא ניהלה בקור רוח את העניינים, וכולם השתאו לנוכח היכולות שלה, וקור הרוח שלה. שאגב, בן גוריון אמר עליה שהיא הגבר היחיד בממשלתו. אחרי שנגמרה המלחמה, וגולדה מאיר אמרה במלחמה אסור לה להתפרק, היא חייבת להציל את המצב, אחרי שהסתיימה המלחמה, היא למעשה סיפרה שהיה שלב שהיא רצתה להתאבד. עכשיו, היא בתקופות ארוכות, כשהייתה שרת החוץ, עוד לפני היותה ראשת הממשלה, היא קיבלה מהמוסד כדורי ציאניד, למקרה שיחטפו אותה. היא אמרה, אם יחטפו אותי, יקבלו גופה, ולא את שרת החוץ או את ראשת הממשלה.
כל השנים מאז שהיא הייתה שרת החוץ, משנות ה-50 עד שנות ה-70, היא החזיקה אצלה ציינית, כדורי ציינית?
יכול להיות שלא לא בשנות ה-50, אבל ברור שבשנות ה-70 היא החזיקה אצלה ציינית. ורק אחרי שהיא סיימה להיות ראש הממשלה, כשהיא פרשה, אז היא באה והחזירה את הכדורים האלה, והיא אמרה שהיה שלב במלחמת יום כיפור שהיא חשבה לבלוע אותם.
בואי נתחיל מההתחלה, ואנחנו כמובן גם נסיים ביום כיפור, כי אי אפשר שלא. אולי אנחנו נמצא רמזים למי ומה שהפך אותה להיות בילדותה מה שהיא הייתה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהייתה לה ילדות קשה, במשפחה ענייה מאוד, ממש עד כדי רעב ומחסור ופחד תמידי מפוגרומים.
מאחר שאני כתבתי... רומן ביוגרפי לפני גולדה, על רחל ינאית בן צבי, אז אני מוצאת משהו מאוד משותף בין הרקע ששתי אנשים האלה באו ממנו. הם באו, לשתיהן יש רק אחיות. אצל רחל ינאית זה 4 בנות, אצל גולדה זה 3 בנות.
היא האמצעית.
בגולדה היא
גולדה האמצעית, כן.
גם רחל ינאית היא לא הבחורה, היא גם כן באמצע. עכשיו, בנוסף, יש שם אם מאוד חזקה. למרות שכביכול נדמה שהאב הוא המניע, הכוח המניע, אם, אמא של גולדה ואמא של רחל ינאית, היו שתי נשים מאוד חזקות. והם דחפו את האבא כל הזמן. זה דבר מאוד משותף, כאשר שתיהן מאוד מושפעות מאחות הבכורה. ואני חושבת שהשילוב הזה, שבשני המקרים הוא הוליד בנות מאוד מעניינות וחזקות ואסרטיביות, יש בו משהו. כי אתה הרקע שגולדה חיה בו...
בוא נציין, היא נולדה בקייב, ואז חלק מהאימפריה הרוסית, והיום בירת אוקראינה, ובגיל מאוד צעיר המשפחה עוזבת את רוסיה, ועוברת למילווקי, שבמדינת ויסקונסין.
כן, בארצות הברית. עכשיו, כל מה שהיא סופגת בבית, היא סופגת מהאימא מצד אחד, ומהאחות מצד שני, כי אבא שלה בגיל מאוד צעיר, הוא נוסע לאמריקה, לחפש את מזלו, כדי להביא אותם, או להביא אותם, הכוונה הראשונה הייתה לחזור עם כסף, ואז לפתוח איזה עסק, כי העוני היה מחפיר. ואחותה, הייתה מהפכנית. אנחנו צריכים לזכור את התקופה, זו תקופה שהמהפכנים ברוסיה מאוד
פעילים. סוציאליזם וקומוניזם גם כמובן.
כן, אז, ואחותה הייתה מהפכנית קיצונית, כולה עסקה באידיאולוגיות, סרבה לעבוד, סרבה וכל הזמן היא רק באה בטענות נגד הבורגנים, ונגד אורח החיים הבורגני, היה לה אהוב, מהמהפכנים, גולדה כילדה, אני אומרת את זה כבת צעירה עם שתי אחיות בוגרות, גולדה מעריצה את אחותה, גם אני הרצתי את החיות שלי, הם הדגם שלי. מצד שני, ישנה הם שכל הזמן בוויכוחים עם הבת הבכורה. כל הזמן הבת הבכורה צועקת על האמא, האמא צועקת על הבת הבכורה, וגולדה באמצע מנסה לרצות את שתיהן, כי היא קשה לה, היא מצד אחד אוהבת את האמא, רואה בסבל האמא, מצד שני מעריצה את אחותה.
שזה טוב, בהמשך כישורים פוליטיים, יכולת לתמרן ולנהל...
האמצע הזה מביא אותה באמת לוויתורים קשים למען אמא שלה. כבר כשהם עוברים לארצות הברית, אמא שלה פותחת חנות מכולת, וגולדה על חשבון לימודים בבית הספר, וזה חוק חינוך חובה בארצות הברית, היא מאחרת כל יום לבית הספר, כי היא עומדת בחנות. עכשיו, אחותה שכבר לא לומדת, מסרבת לעמוד בחנות, כי היא לא בורגנית, מבחינתה חנוונים זה בורגנות. אז גולדה מצד אחד משלמת את המחיר לאמא, ולא מסוגלת לסרב לאמא, מצד שני כל הזמן מעריצה את אחותה, וזה מביא אותה בשלב מסוים גם לברוח מהבית. אבל בדרך, עד שהיא בורחת מהבית, היא מחפשת לעצמה נתיב מילוט, שבו היא גם תוכל למרוד, גם תוכל להיות בסדר עם האמא, וגם תוכל ללכת בדרכים של אחותה. וזה בדיוק המגבית שהיא עורכת למען התלמידים היהודים העניים, אם תחשבי על זה, אז זה בדיוק מצד אחד זה מרד באמא, מצד שני זה לא מרד דרמטי שהיא לא עוזרת לאמא, היא עוזרת לאמא והיא גם תביא גאווה לאמא, ומצד שני היא עושה משהו מאוד סוציאליסטי, זה תרומה לילדים ממשפחות מצוקה. אז היא מצאה את הדרך שלה גם למרוד וגם עדיין לשמור על הנאמנות לאמא שלה. וזה מגיע עד הרגע שהיא בורחת מהבית.
כן, כי בעצם ההורים שלה לא רוצים שהיא תמשיך ללמוד, והיא מתמרדת, היא הייתה תלמידה מעולה צריך להגיד, תלמידה מאוד מאוד טובה, ואז בעצם ההורים שלה לא מרשים לה להמשיך ללמוד, היא בורחת לאחותה בדנבר, שם היא הולכת גם ללמוד, וגם בעצם נחשפת ביתר סט לרעיונות הסוציאליסטיים ולתנועה הציונית, וגם שם היא הולכת להכיר את בעלה לעתיד, נכון? את מוריס מרסון.
כן, שם היא מכירה את מי שיהיה בעלה, היא מכירה את מי שיהיה בעלה, אבל אני רוצה לומר עוד משהו שהוא דומה בין גולדה לבין רחל ינאית, הם שתיהן הביאו את ההורים שלהם לישראל, לארץ ישראל, וגולדה טיפלה בהורים שלה עד יומם האחרון. זאת אומרת, העניין הזה, שהיא מצד אחד אידיאולוגית, ומצד שני, היא בת נאמנה להוריה, נמשך עד היום האחרון של הוריה, ואחר כך המשיך עם אחותה, גם אצל רחל ינאי.
אז היא באמת מתחתנת עם מוריס, נכון? כשהיא בת 19 ומהר מאוד משתלבת בפעילות פוליטית במסגרת תנועת פועלי ציון ונוסעת הרבה ברחבי ארצות הברית, ובספר שלך את מספרת שמוריס בכלל לא רצה לעלות לארץ ישראל, כלומר כבר אז נזרעו זרעי הפורנות של המתח בחיים האישיים שלהם בין השאיפות הפוליטיות שלה לחיי המשפחה. שלא ממש הסתדרו.
בואי נעשה את זה יותר טהור. בלי קשר לשאיפות הפוליטיות שלה, אני אגיד שזה היצר האידיאולוגי שלה. היא כל הזמן אידיאולוגית. האידיאל הזה, ללכת לאור אידיאל, לחיות לאור אידיאל, והאידיאל הוא ציוני, מלווה אותה בצורה מאוד חזקה מאז שהיא נחשפת לכל הפעילות הציונית. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שהציונים בארצות הברית היו פי כמה וכמה תיאורים, כי בתחום המושב הם ברחו מאנטישמיות.
למה את מתכוון שאת אומרת תיאורים?
תיאורים, בעצם האידיאולוגיה הציונית, את החלוצים שבאו לארץ מהאימפריה הרוסית, מרומניה, ממזרח אירופה, מצד אחד זה היה מפלט. הם נמלטו מחיים שהם חסרי תכלית. הם נמלטו מרדיפות נוראות. הציונים באמריקה לא נמלטו מרדיפות. הם נמלטו מגן העדן. הם הגיעו לחוף מבטחים. ובכל זאת הם עוזבים את חוף המבטחים לטובת מקום שהוא שממה והחיים קשים ויש קדחת וחם נורא. ואין תנאים.
ואת זה מוריס בעלה לא רצה?
מוריס בעלה לא שהוא לא רצה בגלל התנאים, מוריס היה יותר קוסמופוליטי. הוא היה אומן, הציונות לא דיברה אליו, והוא, הערכים שלו היו יותר קוסמופוליטיים, והוא חשב שהמקום זה ארצות הברית. אבל נראה לי שהוא אהב אותו יותר ממה שאהבה אותו. זאת אומרת, היא הייתה בחורה צעירה.
מאוד, היה, בגיל 19.
כן, אבל הוא היה הראשון, לא נרקמו בינה לבין אף אחד יחסים רומנטיים, והוא באמת הקסים אותה בידע האומנותי שלו, בכל מה שקשור למוזיקה ולכל מה ש... ואז היא לא ידעה שהיא תהיה כל כך, כל כך שבויה במפלגה. אז, והיא אמרה לו, אם אתה עולה לארץ ישראל רק בשבילי, אני לא לוקחת על עצמי את האחריות הזאת. אני לא מוכנה שתעשה דבר כזה בשבילי. אז לא נתחתן. והוא עלה לארץ ישראל רק בשבילה. חק לימים הוא נהיה פה, הרגיש פה טוב בארץ ישראל. אבל אז נבעו המתחים שלא קשורים לארץ ישראל, אלא הם קשורים לאישיות. היא אישיות פוליטית, הוא אומן, זה לא עובד ביחד.
אז נספר שהם עלו לארץ ישראל בשנת 1921, ואחרי תקופת מגורים קצרה ביפו, הזוג עובר לקיבוץ מרחביה שבעמק ישראל, וגם את הקיבוץ הם עוזבים די מהר, גם בניגוד לרצונה של גולדה, ועוברים לירושלים, בעבודה שסידר להם דוד רמז, אנחנו עוד נדבר עליו, בהמשך הוא הופך להיות המאהב שלה, ושם בעצם היא הולדת בירושלים את שני ילדיה. איזו אימא היא הייתה?
נורא.
באמת?
נורא.
מה זאת אומרת?
זה המחיר. תשמע, יש סיפור על רחל ינאית, שוב אני חוזרת אליה, שהיא נסעה לשליחות בארצות הברית, וההורים שלה היו, הם היו עם הילדים, והיא חזרה הביתה, והבן הקטן שאל את הבן הגדול, אתה יודע מי זאת האישה הזאת? אז הוא אמר לה, הבן הגדול אמר, לפי איך שסבתא מתייחסת אליה, יכול להיות שזאת אמא שלנו.
זה נראה לי אגדה, לא סיפור אמיתי.
לא, זה...
אבל זה רחל ינאית, ולגבי גולדה, הילדים של הקני.
ולגבי גולדה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. גולדה, וכאן נכנס שוב העניין של האישה, כי היא רצתה ליישר קו עם הגברים. בואי נגיד ככה, בשנים הראשונות, עד שנולדה הבת...
הבת שרה.
שרה?
לא, קודם נולד הבן הגדול, קודם נולד מנחם.
מנחם, ואחר כך שרה, היא ניסתה להיות אימא. היא הלכה עם כל עם העגלה, היא עשתה הרבה דברים כדי שהבן שלה יוכל להיות בגן, היא קיבסה, הייתה כובסת של גן הילדים, ובתמורה לא היה להם כסף.
כן, הם היו מאוד עניים.
כן, הם היו מאוד עניים ולא היה להם כסף להחזיק את הילד בגן הילדים. מה עוד שבעלה שעבד בסולל בונה, אז הוא לא קיבל, הרבה פעמים הוא לא קיבל משכורת, אלא הוא קיבל תלושי מזון, וזה לא עזר בכלל כדי להכניס את הילד לגן ילדים, ואז היא הציעה שהיא תהיה כובסת, והיא הייתה כובסת, ו... אם החיים האלה הפכו אותה לאישה אומללה, כי היא הרגישה שהפוטנציאל שלה, והאידיאלים שלה, וכל החזון הגדול של הציונות, הכל נשחק. ואז הציעו לה לבוא להיות במועצת הפועלות בתל אביב, והיא לקחה את הילדים איתה, ו... היא לא גידלה אותם, היא דאגה להם למטפלת, והיא כל הזמן הייתה בפעילות, מאז היא לא טיפלה בילדים שלה.
אבל זה לא אומר שהיא הייתה אמא גרועה, אם היא לא ראתה אותם, זאת אומרת, יכול להיות ש... את יודעת, היום, אנחנו מדברים על משהו שהיה לפני 100 שנים, אבל היום את רואה הרבה נשים שנעזרות במטפלות או במשפחה, ונגיד רואות את הילדים רק בשעות יותר מאוחרות בערב, או בסופי שבוע, זה עדיין לא הופך אותה להיות אמא גרועה.
כאן יש ויכוח, השאלה היא מה היא אמא גרועה, ומה... אני בתור...
לא, השאלה מה היא חשבה
על עצמה. אני באופן אישי תמיד אמרתי שהילדים הם לפני הכתיבה, והנה עכשיו זה חופש הגדול, הילדים שלי מעולם לא הלכו לקייטנות, חשבתי שגם להם מגיע חופש, ושאני רואה אמהות שמבלות עם הילדים, אני נראה לי ש...
אני מבינה מה את אומרת, השאלה אם היא תפסה את עצמה, כאימא גרועה, אם היא, היה לה איזשהו, אם הייתה מתוסכלת מזה, או...
אני חושבת שהייתה מתוסכלת, בכל מקרה, הבת התראיינה, יש איזה רעיון עם הבת שאמרה, אימא טובה היא לא הייתה. היא הייתה מאוד מאוד ממוקדת מטרה, והיא התפתלה כדי לסדר את הילדים ככה שהשתלבו במטרה שלה. המטרה הייתה לפני הילדים, ואז היא... כיוונה את הדברים ככה שהילדים השתלבו. הילדים, אני לא יודעת אם הם הפסידו, אגב, בגיל הרבה יותר מבוגר, היא פיצתה אותם בצורה מאוד, הם היו הכי קרובים אליהם, נסו איתה כשהייתה שרת החוץ, וזה, הם היו לפני הכל. הם היו מלווים אותה בנסיעות, הם היו הראשונים שהתייעצה איתם, אבל בואי נגיד שהיא לקחה את הבת שלה לארצות הברית, כשהייתה חולה מאוד, נשקפה סכנה לחייה, וזה הצליח לה.
אנחנו כי... מדברים על גיל מאוד צעיר, היא הייתה אז בת 4-5, משהו
כן,
כזה.
כן, כן, והיא השפיזה אותה בבית חולים, ולא הייתה איתה. את מתארת לך ילדה שגם לא דוברת את השפה. וואו. היא לא ידעה אנגלית, השפיזה אותה בבית חולים, והיא נסעה לכל המקביות שלה וכל העניינים שלה וכל ה... לגייס אנשים למען ארץ ישראל, מדינת ישראל. אז הייתה כן, אימא גרועה, כן. אבל היא שילמה מחיר באמת מאוד כבד מהיותה אישה.
אז באמת בשלב מאוד מוקדם גם חיי הנישואים שלה מתפרקים בין השאר, והיא הופכת לאם חד-הורית, שמגדלת בעצם לבד את ילדיה, לא בדיוק מגדלת, כמו שאת אומרת,
לא
אחרים
בדיוק,
סיוע.
לא בדיוק, הורים שלה ואחותה, וחברים מגדלים את הילדים, והיא...
היא עושה בעצם קריירה, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, זה דווקא על מערכות היחסים הרומנטיות שיש להם גברים אחרים, כי כמו שאנחנו יודעים, היא נפרדה ממוריס, אמנם הם לא התגרשו אף פעם פורמלית, אבל הם היו פרודים, וזה משהו שגם כן תמיד ילווה את גולדה לעולם, מערכות היחסים האינטימיות שהיו לה עם כמה מבחירי מנהיגי היישוב. אני כמובן מתכוונת גם לדוד רמז, שהיה פוליטיקאי בכיר, בהמשך גם שר וחבר כנסת, וכמובן עם זלמן שזר, שהיה מראשי הציונות וסופר, היסטוריון, ולימים הנשיא השלישי של מדינת ישראל, שזה באמת היה גם סיפור אהבה אמיתי, דרמטי, סוער, הם באמת אהבו. מה?
ככה, אני אתחיל ממשהו אחר, שהוא ספרותי. תראי, כשסופר, סופרת כמוני, כותבת רומן ביוגרפי, היא תמיד מחפשת את הצד הספרותי, ובחיים אין צד ספרותי. זאת אומרת, בסיפורים ביוגרפיים קשה למצוא את האקדח שמונח על הבמה במערכה הראשונה, שהוא יורה במערכה האחרונה. כי החיים לא מתנהלים כמו סיפור, אבל בסיפור יש לנו התחלה, אמצע וסוף. אצל גולדה זה נפל עליי כמו משמיים. ראו את הנערה הצעירה הלוהטת באידיאולוגיה.
צריך אגב להגיד לטובת המאזינים, נגיד היותר, יותר צעירים שלנו, שיש להם את הדימוי אולי של גולדה הזקנה, עם המראה
שלה,
והקול, והסיגרת וזה, כשהיא הייתה אישה צעירה, היא הייתה נאה, היא ממש שוברת הרבה דימויים שיש עליה.
ומספרים שברל כצנלסון אמר לאשתו, שהיא חשדה שיש לו משהו עם גולדה, אז הוא אמר, עם גולדה אין לי רומן. היה לו עם החירות, אבל עם גולדה לא היה לו. אז תראי, איזה סיפור יפה. הנה הנערה הצעירה, מתאהבת עד כלות באיזה נואם ציוני, נלהב, בוער עיניים.
את מדברת על רמז או על שזר?
לא, אני מדברת על זלמן שזר, שאז קראו לו רובה שוב, והם מנהלים רומן לוהט. ובסוף הספר, יושבת ראש ממשלת ישראל, ויושב נשיא מדינת ישראל, והם נפגשים פעם בשבוע. היא הגדירה את היחסים האלה, הם יחסים אינטימיים אידיאולוגיים. האידיאולוגיה לא הייתה בצד. זה התערבב ביחד, גם האידיאולוגיה וגם היחסים האינטימיים. לא היה סיכוי, אני מהמרת, שגולדה מאיר יהיה לה רומן עם מישהו מהאגף האחר, נגיד רוויזיוניסטים. אני לא רואה אפשרות כזאת. היא, האהבה הרומנטית הייתה חלק מהאידיאולוגיה.
אחת התכונות שמאוד מאפיינות את גולדה מאיר לאורך כל שנות חייה הוא כושר השכנוע שלה. הזכרנו בפתיח גם שהיא הייתה אחראית לגיוס רוב רובו של הכסף שבזכותו ישראל הצליחה לקנות נשק במלחמת העצמאות. וכדאי להזכיר אגב, אנחנו מדברים על מדינת ישראל ערב המלחמה עם 9 מטוסי קרב בלבד, כמה עשרות משוריינים, בעיקר נשק קל, זה לא צהל שאנחנו מכירים מהעשורים האחרונים, וגם איזו שהוגה בשנות ה-50 את הרעיון של אגרות חוב, שיהדות ארצות הברית קונה, מעין סוג של תרומה רק בלי ניקוי מס, שמאוד מאוד עזרו להקים ולבנות פה את המדינה. איך היא עושה את זה? מה הנוסחה שלה שהיא מצליחה לגרום לאנשים לפתוח את הארנק? זה לא קל. זה אף פעם לא היה קל, לא פעם ולא היום.
אז קודם כל היא מכירה את הקהל האמריקאי, כי היא הייתה בתקופה ארוכה אמריקאית, והיא הכירה את המנטליות. והדבר השני זה הלב שלה. היא דיברה מהלב, והיא יצרה סוג של אמינות, לא היה לה פאטוס, לא היה לה שום דבר שעורר באנשים חשד, שהיא מגזימה. היא הייתה מאוד ישירה, והיא גם סיפרה על דברים מאוד קונקרטיים, היא ניסתה לצייר להם, אומרים שגולדה מאיר היו איזה אוצר מילים של 400 מילים, ומהם היא השתמשה ב-200.
אבא אז אבן אמר את זה עליה, כן, נכון. והיא נעלבה ולא סלחה לו על זה, נכון. לעולם.
אבא אבן דיבר גבוהה גבוהה, וגולדה דיברה ישירות. למשל, יש איזה, אמרו לה בפעם הראשונה שהיא נסעה לגייס, תראי איך, בואי נתחיל מגיל 11. איך היא הצליחה? בגיל 11 היא באה לבעל אולם, ואמרה לו, אנחנו רוצים שתתרום את האולם שלך, למען זה וזה וזה, והוא הסתכל עליה, ילדה בת 11, והוא צחק, מה פתאום שהוא יתרום את האולם? ובסופה של הפגישה הוא תרם את האולם. אז היא ניסתה להסביר לו איך הוא ייראה, אם הוא לא יתרום את האולם.
יפה.
ובגיל 11 היא אמרה לו, איך אנשים יתייחסו אליך, אם אתה לא עזרת לתת לילדים יהודים, מעוטי יכולת, ספרי לימוד. היא באה, יצרה אצל האמריקאיות, איזה סוג של אי נוחות, אם הם לא יתרמו. כשהיא סיפרה שהיא רוחצת את הבת שלה בדלי, ואחר כך באותה מים היא מחבסת את הכביסה, באותה מים אחר כך היא משקה את העצים מסביב, איך אתם יכולים לשבת בבית בארמונות השן שלכם, שאנחנו חיים ומייצגים את כל היהודים, זה לא שאנחנו באופן אישי, פתחו את הארנקים.
פתחו,
הזכרנו
100
בגדול.
מיליון דולר, זה סכום בלתי נתפס בטח אז.
לפניה כבר רחל ינאית בן צבי, שהזכרנו אותה לטובה, אמרו לה, תראי, רחל ינאית, היא גורמת לאנשים לבכות, אז תנסי לגרום לאנשים לבכות. אז היא אמרה, אני לא יכולה, אני צריכה להגיד מה שיוצא לי מהלב, באותו רגע.
היא גם את מרבית הנאומים שלה, היא בכלל לא הייתה כותבת, נכון? היא הייתה מדברת בעל פה,
לא
בלי טקסט.
כן. ההורים שלה אמרו לה, תכתבי מה שאת רוצה להגיד. היא אומרת, אבל איך אני יכולה לדעת מה אני ארצה להגיד באותו רגע? אז היא הסתכלה על האנשים, וידעה באותו רגע מה היא תגיד להם.
מיד לאחר הקמת המדינה, היא מתמנה להיות השגרירה, אז קראו לזה ציר מדיני הראשונה של ישראל בברית המועצות, ואחר כך אמרנו בשנות ה-50 וה-60, בהתחלה היא עבדה כשרת העבודה, בהמשך כשרת החוץ, כמעט עשור, וגם בשני התפקידים האלה, היא בעצם עשתה סוג של מהפכה, גם כשרת עבודה, עם כל מה שהזכרנו, עם הביטוח לאומי והזכויות שעד היום קיימות, וגם כשרת חוץ, בעצם היא הניחה את כל התשתית ליחסים שלנו עם ארצות הברית, הברית האסטרטגית הזאת שקיימת עד היום. מה למדת על השנים החשובות האלה?
תראה, קודם כל למדתי על צניעותה. זה חשוב מאוד להדגיש, כי היא כל הזמן רואה את עצמה, וזה חשוב להגיד היום, כמשרתת הציבור. והיא כל הזמן חושבת שזה לא היא גולדה, אלא זה הייצוג שהיא מייצגת את מדינת ישראל. הרי היא אמרה שכל הרוסים באו לראות אותה בבית הכנסת בראש השנה.
במוסקווה.
ואמרו, כולם גולדה של זהב, גולדה של זהב, גולדה של זהב. ולא רמה ליבה, היא לא ראתה בזה גולדה. היא אמרה, גם אם הייתי מקל של מטטה, והיו מלבישים עליו דחליל, והיו אומרים, זה נציג של מדינת ישראל, אז היו אומרים אותו דבר. זאת אומרת, זה לא אני גולדה מאיר, זה התפקיד שלי כמייצגת מדינת ישראל. תמיד היא ראתה את הייצוג כדבר מרכזי. עכשיו, במשרד העבודה, עם החוק הביטוח הלאומי, היא ממשיכה את הדרך של אחותה. זה הדרך של אחותה, הסוציאליזם הזה, באמת הדאגה לחלשים, וזה אחותה. והיא ממשיכה, זה הצד הזה.
את יודעת, אבל הסיפור הזה הוא מעניין, כי הרי בהמשך יאשימו אותה אחרי שהיא נפגשה עם הפנתרים השחורים, שאת יודעת, עם האמירה הזאת הם לא נחמדים, שהיא מתנסית, שהיא לא מספיק הייתה רגישה, לקשיים של ילדות המזרח, ובעצם כשחושבים על זה 20 שנה לפני כן, היא ממש בנתה את כל התשתית של כל הזכויות שאנחנו מכירים היום. אז אני שוב, את יודעת, יש פה איזשהו פער בין מה שהיא עשתה לבין
התדמית,
נכון.
אז בואי נדבר עליהם לא נחמדים. גולדה מאיר, חתן שלה, הוא זכריה רחבי תימני. עכשיו, אני זוכרת את התקופה הזאת, בתור מי שגדלה בחיפה, שהורים של ילדים אשכנזים, לא מצא חן בעיניהם, שהילדים שלהם, אני בתור ילדה, הולכים עם בני עדות המזרח, הייתה אז באמת התנסות אשכנזית. גולדה מאיר, אהבה את זכריה רחבי, הוא תימני, יש לה נכד תימני. ולא היה לה שום יחס מתנשא על בני עדות המזרח. ומה שעשו לה זה אחד מהמעשי העוול הכי גדולים על הלא נחמדים. אז נגיד ככה, היא דיברה על לא נחמדים, אלה שזרקו בקבוקי מולוטוב על שוטרים. היא לא דיברה על עדות המזרח, והיא לא דיברה על הפנתרים כולם, היא ענתה, שאלו אותה מה דעתך על אלה שזרקו את הבקבוקי מולוטוב ביום השחור ההוא על השוטרים, אז היא אמרה, לא יעלה על הדעת שיהודי יזרוק בקבוק מולוטוב על יהודי, והם לא נחמדים. מזה עשו סיפור שלם.
אז באמת נחזור לתקופה שלה כשרת החוץ, כי זו כנראה נקודת הזמן בקריירה שלה שהיא הופכת מפוליטיקאית ישראלית למדינאית שמוכרת בכל העולם, ממש. זאת אומרת, גם באפריקה, בדרום אמריקה, כמו שאמרנו, הקשר החזק עם ארצות הברית בכלל ויהדות ארצות הברית, בפרט קשר שעד היום אנחנו ככה יושבים ומחזיקים בו, בברית האסטרטגית הזאת, היא בעצם, אפשר להגיד, פיצחה פה איזה משהו שזה רשום על שמה, הניסיון באמת להגיע, אני מדברת על מדינות אפריקה, המדינות הבלתי מזדהות, כמו שקראו להם אז, כי ממה? מה בעצם עמד מאחורי הרעיון הזה? שישראל לא יכולה להיות תלויה רק במדינות המערב?
זה בוודאי, ישראל צריכה לקבל לגיטימציה מכמה שיותר מדינות, אבל שוב אנחנו חוזרים אל העניין הזה של החלשים, של הנטייה אל החלשים, אבל השאלה היא לא מה גרם לה להרחיב את הזה, אני חושבת שכל שר חוץ היה...
אבל היא הצליחה גם.
כן. מה שמפתיע זה איך היא התקבלה בכל מקום, ומשהו בצניעות ובישירות שלה, כבש את ליבו של ניקסון. ניקסון ממש אהב את גולדה מאיר. הלב שלו היה פתוח לכל, עכשיו אנחנו אומרים, לא אהב אותה במובן הרומנטי, כי אז היא כבר הייתה פלדה. כן? אז קודם כל אשתו, היא לא אימה על אף אחד גולדה, כן. בצורתה הנוכחית. היא הייתה כל כך כנה וישירה, וזה כבש, ושוב אני אומרת, מ-500 מילים, אם היא השתמשה ב-300 או מ-400, השתמשה ב-200, זה לא משנה, היא דיברה מהלב, וזה פתח לבבות, היא הייתה אישה שפתחה לבבות.
בואי נדבר קצת על גולדה ופמיניזם. אי אפשר לדבר על גולדה בלי להזכיר את הנושא הזה, כי באמת יש לנו כאן קטע מאתגר. גולדה מעולם לא הגדירה את עצמה כפמיניסטית, למרות שכל מהלך חייה הוא בפועל אמירה והתנהגות פמיניסטית, אבל... דווקא אפיזודה אחת יכולה להראות את המורכבות של העניין הזה, ואני מתכוונת למה שקרה כשהיא התמודדה בהוראת בן גוריון, כנציגת מפאי לרשות עיריית תל אביב ב-1955, למרות שהיא זוכה ברוב, היא לא מונתה לבסוף כראשת העירייה, בשל התנגדות המפלגות הדתיות, ובספר, גם אצלך בספר וגם בספר שהיא כותבת חיי, בספר האוטוביוגרפי שלה, זה איזשהו רגע שבו היא בכל זאת מבינה שהיא מופלט ושהיא לא מצליחה להתקדם בקריירה רק בגלל שהיא אישה.
אכן, וזה לא הופך אותה להיות פמיניסטית. זאת אומרת, אני רוצה להבדיל בין מי היו פמיניסטיות באותה תקופה ומי הייתה גולדה. ומה זה לא פמיניסטית? לא פמיניסטית זה לא מישהי שהיא נגד נשים. לא פמיניסטית זה מישהי שאומרת אני בשביל כולם. עניות ועניים, אני למענם. אני לא רק למען בנות עניות, אני למען כל העניים. בניגוד לרחל ינאית בן צבי, שאנחנו באמת, אני שמחה שיש לי הזדמנות להזכיר אותה הרבה, שהיא פתחה בית ספר, כן, להכשרה חקלאית רק לבנות, לא לבנים. היא דאגה רק לקדם נשים, בניגוד לאותה עדה מימון, או מי שהקימה את חוות העלמות בכנרת, חנה מייזל, שהם הקימו רק לבנות. הם אמרו, צריך לקדם, אנחנו, התפקיד שלנו, לקדם רק את הבנות. גולדה מאיר התמודדה במגרש של הגדולים. היא אמרה, אני של כולם, כמו בן גוריון של כולם.
אבל היא הייתה, את יודעת, שוב, אולי זה באמת מבט של היום, של 60-70 שנה אחרי, אבל כשאישה נמצאת בכאלו עמדות מפתח, ובכאלו צמתים של יכולת לקבל החלטות למען נשים, את בכל זאת מצפה שהיא תפעיל את העוצמות ואת המעמד שיש לה, ולתעל את זה לטובת נשים, וכמו שאמרנו, היא נפגעה הרי, בסיפור של עיריית תל אביב, היא נפגעה רק משום היותה אישה, אז...
נכון, נכון.
זה טבעי היה לצפות ממנה.
רגע, לא, זה לא שהיא הפלטה נשים לרעה, ממש לא. היא דאגה לנשים, אבל היא דאגה גם לגברים. בניגוד לפמיניסטיות, שדאגו רק לנשים. זה לא שהיא לא דאגה לנשים, היא מאוד דאגה לנשים, בטח הנשים מאפריקה למשל וזה. אבל צריך לזכור עוד משהו, שחוץ מהאירוע הדרמטי הזה, של עיריית תל אביב, גולדה שום דבר לא הפריע לה להתקדם בגלל שהיא אישה. אימצו אותה, כולם אימצו אותה. כולם אהבו אותה, בן גוריון ראה בה את אחת הדמויות המרכזיות אצלו. הוא קידם אותה, דוד רמז קידם אותה, כולם קידמו אותה. לא הפריע לה היותה אישה. היא לא הייתה צריכה להיאבק במרפקים. נאמנותה למפלגה והיכולות שלה הפכו אותה לבן אדם שהוא לא גבר ולא אישה, הוא אדם.
אז בשנת 1966 גולדה עושה הפוגה מאוד קצרה מהפוליטיקה, גם בעקבות מה שהיא מכנה עייפות החומר, וגם כי היא פורצת אצלה מחלת הסרטן, והיא מתחילה לקבל טיפולים כימותרפיים בחשאי, אבל המחשבה הזאת היא שזה הזמן בעצם לפרוש, גם בגלל העייפות והעומס, לא מחזיקה הרבה זמן מעמד.
גולדה הייתה, זה מאוד מעניין שהאידיאולוגיה שלה והמפלגה היו, הלכו ביחד. זה לא שהאידיאולוגיה הייתה מעל המפלגה, זה לא שהמדינה הייתה מעל המפלגה, זה הייתה המפלגה, האידיאולוגיה והמדינה, הכל ביחד. עכשיו, זה נבע מתוך האמונה שרק המפלגה שלה, המפלגה מפאי, המערך, לא חשוב, מפלגת הפועלים, רק היא יכולה לשלוט במדינה. והיא הייתה בטוחה בזה עד כדי כך ששוב התשתשו הגבולות בין המדינה לבין המפלגה. ולכן כל פעם שקוראים לה לחזור למפלגה, היא חוזרת למפלגה. מתוך, שוב אני אומרת, זה לא שהמפלגה יותר חשובה מהמדינה, אבל המפלגה היא המכשיר היחיד שיחזיק את המדינה בחיים. ואם המפלגה היא המכשיר היחיד, אז היא בתור אחת בחירה במפלגה, שגם יכולה לגשר על פני פערים, לא יכולה להרשות לעצמה לנוח. עכשיו, אני גם חושבת שהיא גם לא הייתה מסוגלת לנוח, זאת אומרת חודש בסדר, חודשיים בסדר, אבל אחר כך, חלום חיה היה לעלות לאוטובוס ולשלם כרטיס, היא הייתה כל כך צנועה ועממית, אחר כך נמאס, היא רגילה לכל הטמפו הזה של העבודה סביב השעון. כל פעם שקראו לה לחזור, היא חזרה.
אז זהו, שבשנת 1968, כשראש הממשלה לוי אשכול נפטר, אז היא מתמנה לראש הממשלה, וגם על זה אגב יש ויכוח, האם מדובר במינוי שהיה סוג של פשרה בין משה דיין ליגאל אלון שנאבקו לתפקיד, או שהיא נלחמה לתפקיד, שהיא רצתה אותו מאוד, מה שאגב מאוד הגיוני וסביר, כל פוליטיקאי בכיר, אתה יודעת, לשאוף בסוף להגיע לראש הפירמידה.
אני חושבת שהיא אפילו לא נדרשה לשאול את עצמה אם היא רוצה להיות, היא רק אמרה, מי שהסכים להיות ראש ממשלה מגיע לו, כי היא היה לה מאוד קשה לנהל את כן הצרעות במיוחד של המפלגה שלה. עכשיו, מה שקרה זה דבר מאוד מעניין. המערך היה מורכב משני פלגים. פלג אחד הוביל יגאל אלון, ופלג שני הוביל משה דיין. אחרי שאשכול נפטר, היו שני בכירים במפלגה שיכלו לאחד את שני המחנות. זה היה פנחס ספיר וגולדה מאיר. פנחס ספיר אמר, אני מעדיף לקפוץ ממגדל שלום ולא להיות ראש ממשלה. והנה הוכחה של מישהו שהוא דמות פוליטית ולא הסכים להיות ראש ממשלה. הוא לא הסכים. הרי אותו דבר, עכשיו, אני מניחה שהעמידו בפני גולדה את המצב ואמרו לה, בלעדייך, המפלגה מתפרקת. כי אם יוביל אותה יגאל אלון, משה דיין עוזב, והפלג שלו. אם משה דיין, יגאל אלון עוזב.
אז קצת אבל עושה לה הנחה, כי שוב, אנחנו מדברים על אישה שבעצם כל החיים שלה מובילים אותה בסוף לנקודת השיא הזאת של להיות ראשת הממשלה. את לא חושבת שהיא רצתה את זה? זה לא אך טבעי שאישה שעשתה את כל התפקידים הכי חשובים, בסוף תרצה גם להיות ראש ממשלה?
למה פנחס ספיר לא רצה? גם הוא עשה את כל התפקידים, הגיע לנקודה, אמרו לו תהיה ראש ממשלה בתוך כן צרעות.
חורות שהוא לא עשוי מהחומר הזה שהיא עשויה ממנו.
אז אני חושבת שגם היא לא עשויה, זאת אומרת בסופו של דבר, אני חושבת, בוודאי בתוך הכניעה שלה למפלגה, הכניעה לבקשות, היה גם הגורם הזה, אבל אני חושבת שהיא הייתה שמחה אם פנחס ספיר היה ראש ממשלה. נגיד את זה ככה, לא עם יגאל אלון או זה, אלי, הייתה מעדיפה שהוא יהיה, אני חושבת כמובן, תראה, זה, אני רק בן אדם.
אז אנחנו באמת התחלנו עם מלחמת יום כיפור, ואנחנו עכשיו מסיימים את הביוגרפיה שלה עם המלחמה הזאת. חודש לאחר מחדל מלחמת יום כיפור, קמה ועדת אגרנט לבדיקת ההיערכות הצבאית, ומבלי להיכנס לעומק ממצאי הוועדה, נציין בקצרה שהאחריות הוטלה בעיקר על הדרג הצבאי, בעוד ששר הביטחון משה דיין נוקה מהשמה, ראש ממשלת ישראל, כמו שאמרת, דווקא אפילו זכתה לשבחים על ההתנהלות שלה, ולמרות זאת גולדה מתפטרת מרשות הממשלה באפריל 74, כחודש לאחר פרסום מסקנות הוועדה. אז למה בעצם?
אני חושבת שהיא הבינה שהגיע הזמן לדור היותר צעיר, כי כל הזמן הייתה שבויה בתפיסה שעל אחדות המפלגה יוכלו לשמור רק אנשי הדור המייסדים. זאת אומרת, אשכול, היא, פנחה ספיר, ואחרי המלחמה הבינה שהגיע הזמן לתת את המפלגה בידי אנשים צעירים יותר, ושהמחיר יהיה אשר יהיה. היא הבינה שאי אפשר יותר לצאת מתוך הנחה שרק הדור הוותיק יוכל להנהיג את המפלגה. ונגע לליבה באמת, המחאות נגעו בה.
תראי, צריך שוב להגיד ביושר, במשמרת שלה,
זה הגיל, זה המחלה.
נהרגו 2,656 חיילים, נפצעו מעל 7,000 חיילים וחיילות. זה מחיר שהוא בלתי נסבל. אגב, אנחנו גם יודעים את זה, גם מראשי ממשלה אחרים.
נכון, בגין, והיא ורבין. הייתה ראש הממשלה, והיא לא יכלה לעמוד בזה. היא, ליבה נשבר, אין מה לעשות. ולכן היא פינתה את מקומה, אבל גם אחרי שהיא פינתה את מקומה, מעניין שכמה שבציבור התייחסו אליה בשלילה כאחראית, וזה, ובאמת הפכו אותה לשעיר להזזל של מחדל יום הכיפורים, בתוך המפלגה, בכל סכסוך, בכל בעיה, היו באים אליה. כינו אותה אפילו המלכה האם. לא ראו בה את מה שהעם ראה בה, או את מה שהתקשורת, והתווית הזאת, או האסון הזה של מלחמת יום כיפור, באמת בקרב הציבור, גולדה, 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 הושחרה לגמרי, לא במפלגה.
אז 50 שנה אחרי המלחמה הנוראית היא, שבאמת העמידה את עצם קיומה של המדינה בסכנה חמורה ביותר, אולי מאז הקמתה אנחנו נכנסים מטבע הדברים לשלב שהזיכרון ההיסטורי מתחיל ככה קצת יותר להתבסס על רגשות ותחושות, ואולי באמת הספר שלך, יש עכשיו סרט חדש של גיא נתיב גולדה, שגם ככה קצת עושה את החסד, רשת הגלידריות המפורסמת שנקראת על שמה, יכול להיות שאולי הרצון הטוב שלכם להאיר את הצדדים האנושיים והטובים שבה, עלול בכל זאת להעמעם את האחריות שלה למה שקרה במלחמה, לתוצאות של המלחמה?
לא להעמעם את האחריות שלה, אלא להבין את הנסיבות שבהם היא הייתה, ולראות את גולדה כמכלול, ולא רק כראש ממשלת ישראל בזמן מלחמת יום כיפור. כי יש לה הרבה 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 זכויות. זה לא גורע מאחריותה, כי הייתה ראש הממשלה. שוב אני אומרת, השאלה שאני כל הזמן מעמידה היא, מה היה קורה, אם היה ראש ממשלה אחר, האם המצב היה שונה. ואני מדברת על שלושת אלה שהיו ברי או אופציונליים לראשות הממשלה. אז קטונתי מלשפוט, אבל אני בתור סופרת, מתחילה ללוות דמות, בתור מי שכותבת רומן ביוגרפי ולא ביוגרפיה, אני מתחילה ללוות דמות מילדותה לאורך חייה, ואני עושה את המאזן, וזה מוביל אותי להבין מה קרה איתה ביום כיפור. עכשיו, אני חושבת שהיום יוצאים יותר ויותר מסמכים, ואחרים מתעסקים בזה, ואני שמעתי מהם, כי בגלל שכתבתי את הספר הזה, יוצרים איתי קשר, שמספרים לי שיותר ויותר דברים מתגלים, לטובתה של גולדה מאיר, ולחובתם של אנשי הצבא, שהיו יהירים, בטוחים בעצמם,
זכוכים מאוד,
ובעלי אגו נפוח הרבה הרבה יותר משלו.
האמת היא שהיינו יכולות לדבר עוד המון גם על גולדה וגם על כל הספרים הנהדרים שאת כותבת, שבכלל לא נגענו בהם, כל ספרי הילדים והנוער שכולנו גדלנו עליהם, אנחנו, הילדים שלנו, ג'ינג'י, מנהרת הזמן, משימה עולמית. נראה לי שאנחנו אולי ככה נזמין אותך לאיזשהו פודקאסט רק על הסיפור הזה של ספרי הילדים והנוער, אבל אני ממש ממש מודה לך על השיחה המעניינת והחשובה, ומסתבר גם המאוד רלוונטית הזאת בימים האלה.
תודה רבה.
תודה גם לרז חסון מקיפוד הפקות, שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני הסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות.